לכן אדם ישים לב לפני מי הוא מתפלל, ויעמוד בצדדים של המתפלל, לא יעמוד באותו, אתה יודע, לאדם מסוים שהוא עומד הרבה זמן. אז גם אדם שיודע שהוא עומד הרבה זמן, לא יעמוד כנגד הדלת, ויגרום למלא אנשים להתפלל ולצאת כנגדו. הוא יגרום להם לבלגן. זה יעמוד בצד.
אדם שנעמד ככה ליד הדלת, ועושים את זה הרבה פעמים בחוסר אחריות, נעמדים בדלת, עד כל מי שעובר שם,
נכשל מפני. נכון, הוא עושה בעיה. אבל הוא עושה את הבעיה, לא אתה.
ואני לא יכול לעבור שם.
כן, בעיה שלו, מה, אני לא יצא מהבית כנסת, אני צריך ללכת, יש לי ברית, יש לי דברים. בעיה שלו, לא עומדים כנגד המתפלל ומתחילים תפילה. תיכנס, תעמוד בצדדים. המאחרים צריכים לעמוד בצדדים סמוך לספריות, לקירות, ולא לעמוד כנגד המתפללים. הם באים, הם מתחילים לפתור לך תפילה בדיוק כנגד הכניסה של הדלת, ומתחילים להתפלל. זה בעיה? חצוף, מי שמתפלל במקום פרוץ. אם מתפלל במקום פרוץ שאין בו מחיצות, אז הוא נקרא חצוף. רבי יהודה אומר, ולכן צריך להתפלל. בסמים. בסמים יגרום להם לשמחה.
האם במצב כזה שאתה כבר בתוך ד' אמותה, אתה יכול לפסוע אחורה ולהתקדם?
אפשר.
אפשר.
אפשר להתפלל, אם הוא בתוך ד' אמות שלו, הוא אומר שגם רב מזוז מכיר את זה. ככה דעתי גם, ככה אני אומר, אבל מצד מותר הוא עצור. מותר, יש פוסקים שמתירים. מצד היתר מותר, כי בסופו של דבר, כשבן אדם מתפלל היום תפילת עמידה, הראש שלו בתוך הסידור, או שהוא מעצים עיניים. היום לא רואים שבן אדם עכשיו יבוא להפריע לו. אתה נכנס לבן אדם בתוך ד' אמות שלו, אתה לא מפריע לו. כן. הטעם השני של השכינה, כמובן, זוהר בית חנן דף וסמך עמוד בית.
הרב.
שכינה כנגד המתפלל.
הסטנדר הרב. מה? יש פוסקים שאומרים שהסטנדר הזה שיש לו מהשולחן זה...
מהווה חוצץ.
מהווה חוצץ, לא? זה לכתחילה או בדיעבד?
זה לא לכתחילה. אני רוצה להסביר. זוהר בית חנן בדף וסמך עמוד בית, רבי שמעון אומר שהשכינה נמצאת כנגד אדם שמתפלל. השכינה כנגדך. עכשיו אתה מתפלל, השכינה עומדת כנגדך. בבית חדש, בסימן צדיק, בטור בהלכות תפילה, הטור כותב שאחד מהדברים החשובים, שיש לו אדם מחשבה זרה בשעות התפילה, הוא צריך לשתוק. כי התפילה למעשה צריכה להיות כמו קורבן. אסור שהדברים האלו יפריעו לאדם להתפלל. יש כמה דברים שהם בעיה שיכולים להפריע. אחד, זה שאדם יהיה טרוד בשעת התפילה שלו, שאתה תיכנס לתוך הדלת אמות שלו, אתה תהיה מפריע לו, אתה תהיה מונע אותו, אתה תבלבל אותו, תתבלבל הכוונה שלו, ואתה תמנע ממנו מלכוון בשעת התפילה. והדבר השני זה שהשכינה עומדת כנגד אדם המתפלל, וזוהר בית חנן. השכינה שורה עליך עכשיו. עכשיו אתה כביכול חצוף שאתה מביט בה, שאתה מסתכל כנגדה, או אדם פוסע כנגדה. והוא עדין גם בשעת קדיש. כשאדם שאומר קדיש, אסור לעבור כנגד האומר קדיש. רגע שאדם מתפלל עכשיו, אסור לך לעבור כנגד אדם שאומר קדיש. רק כשהוא יגיע ליש למה רבה מתשמעה. כשמגיע לסוף הקדיש, כן, נגמר הקדיש, אז בסוף, בתרה של הקדיש, שנגמר, אתה יכול לעבור כנגדו. יש למה רבה מתשמעה, אתה יכול לעבור. עכשיו, זה הזמנים שהשכינה נמצאת כנגד האדם. אז צריך לדעת אדם תמיד שהוא מתפלל, לא יעמוד במקום שיפריע לרבים. ודבר שני, והיה ואם הוא עומד כבר ונמצא בתוך דלת אמות של מתפלל, כי מלכתחילה כבר הייתי שם, ויש היום את הסטנדרים האלה, את השולחנות, שזה מחיצה שהיא גבוהה למעלה מ-80 סנטימטר. הספסלים, הם קבועים, גם לא זזים, זה לא כיסאות. יש ספסלים שהם חוצצים לפני כל מתפלל. אני גם נמצא שם בתוך הדלת אמות, זה לא מפריע כי כל אחד במקום שלו, אז אפשר להקל על זה. כמובן זה לא מצד השכינה. שהשכינה היא כן כנגד המתפלל, אז עדיף או שיפסל לצדדים, או שימתין. ואם הוא רואה שהאדם הזה מאחר, אז יישאר, יסיים את התפילה ויוכל ללכת לחפציו. אם הוא רואה שהוא מעריך יותר מדי, ואז ככה. למשל בבית כיסא, יש בית כיסא, יש מחיצה 80 נותרים. זה חוצץ. סטנדר לא אמרתי חוצץ, סטנדר. לא חוצץ, אמרתי הספסל, אתה רואה את הספסל הזה?
זה לא זז.
כל זה, זה לא זז. זה נקרא, כל הספסל הזה קבוע, אתה רואה אותו? זה כמו מחיצה. למה זה לא מחיטה?
חזון איש כותב ככה,
בסב. זה אני מדבר.
חזון איש כותב.
לא? הנה, זה עצמו, סקר, אתה רואה את זה? זה מעל 80 סנטימטר?
כן.
זה יותר, אפילו זה נראה לי 90. זה מחיטה, בפני כל מתפלל.
השולחן הקטן
נשמע? השולחן הקטן? לא.
שואל את זה.
זה לא. זה 80 נסרים, 80 זה מחיצה, ולכן שמים גם את הדבר הזה. שזה טוב, אז אפשר, אבל מי שיכול לחוש את הזוהר, או שיפצל את הדבר, כיסא אבל לא מהווה מחיצה, כיסא
לא מהווה. מי כותב שיפצל את
שמה?
מי כותב שיפסה את צדדיו? את השלושה הצעדים יעשה הצידה.
זה לא משנה לצדדים, הרי בסופו של דבר אני לא פוסע כנגדו. אני לא נכנס לו כנגדו. כל המטרה היא, כל הבעיה היא שאתה בא ואתה פוסע כנגד אדם שמתפלל ואתה תורד אותו. אתה מפריע לו, אתה תורד אותו. ברגע שאני יצא לצד או יפסה קצת הצידה, הוא יזוז טיפה. ואני יכול, כי מלוא כל הארץ כבודו של הקדוש ברוך הוא. הוא נמצא פה, שם, כנגדי. לכן אדם שאומר קדיש למשל, התחיל להתפלל, והוא לא יודע איזה כיוון ירושלים. או שנגיד אדם שמתפלל, או אדם שמתפלל, הוא לא יודע איזה כיוון ירושלים. הוא לא יודע אם ירושלים פה, ירושלים שם, הוא לא יודע איפה ירושלים. אז מה שיעשה, יתפלל, ישים את הראש כנגד מקום אחד, וישים את הגוף למקום אחד ואת הראש לעוד מקום, ואז הוא יכוון לשתי זוויות. שמה המקום פה, שמה המקום פה. הרווחת שתיים, אל תתפלל ככה. עכשיו אתה מתפלל במקום שאתה מסתפק איפה ירושלים.
הסיכויים שלך לפגוע בירושלים, אבל לפחות
אתה עדיין לא מודח. עדיין, אבל לפחות הגדלתי את הסיכויים. אז אני כן יכול להסתכל על הצדדים, או לפסוע על הצדדים. בסופו של דבר, אם אני מתפלל עכשיו, אני לא יודע אם ירושלים זה פה. או לא יודע אם ירושלים זה שם, ירושלים זה פה. אז אני עומד ואני מתפלל, ואני מכוון את הראש לצד, את הגוף לפה, ואז הראש לפה והגוף לפה, ואז למעשה תפסתי שתי צדדים כבר. השם הפה ירושלים, שם הפה ירושלים. נכון, מאחור אתה לא יכול, אבל לפחות כבר הרווחת עוד צד, שאולי זה פה, אולי זה פה, ואז כן אתה יכול. אז מפה הכוונה שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, אתה גם יכול לפסוע לצידה, כי יכול להיות שהפסיעה שלך למעשה לא תהיה כנגד ירושלים, אבל בסופו של דבר פסעת. אין בזה בעיה.
אם
הוא צריך להיות
באוטובוס, ואם אני עומד, אני
פחות מעורכה,
אז אני
אשאר יותר
מעורכה.
אם לשבת או לעבוד, 18? מותר לשבת, להתפלל. מותר להתפלל בישיבה. גם ברכבת, גם במטוס, וגם ברכב. אם אדם יודע שחשש שיבוא זמן תפילה, הוא לא יכול להתפלל. ויש אחד שלא יכול לכוון בישיבה, כי זה תורד אותו ההרגשה, במחשבה שאני יושב ולא עומד ולא מתפלל, זה תורד אותו, אז מותר לו להתפלל את השילומים, להתפלל פעמיים, אבל במקרה שיש לאדם יישוב הדעת בישיבה והוא מרגיש שזה אין בעיה לשבת ויהיה לו יותר יישוב הדעת והוא לא יכול לעמוד וכל רגע הוא יזוז, זה ייפול, או שיש לו חולשה מסוימת והוא לא יכול, יישב, יצמיד ברכיו ויתפלל. לא חייב. נכון, צריך לחזור להתפלל, אבל לא חייב לחזור להתפלל. אם הוא מתפלל בכוונה, היום כמו שבן אדם שלא יתפלל תפילה בכוונה, רוצה לחזור ולהתפלל מדין נדבה. רוצה לעשות נדבה. לחזור להתפלל. עכשיו, אם הוא באמת אדם שמכוון היטב בכל הזמן, ורק עכשיו הוא לא כיוון, מותר לו. אבל אם גם החזרה שלו שהוא יחזור, לא יהיה גם בכזאת כוונה, שב ואל תעשה עדיף.
מה שאמרו,
רוצה
להחכים את דרימה, רוצה להשאיר יספים.
מצפון דאב יתה. מצפון דאב יתה, להחכים ידרים, זה לא מצד תלך למקום מסוים תהיה חכם, תלך למקום מסוים תהיה עשיר. זה מצד מה שצפון, מה שהקדוש ברוך הוא, שאדם יודע איך להתקרב לקדוש ברוך הוא ויודע באמת להתקרב לקדוש ברוך הוא נכון. הקרבה לקדוש ברוך הוא צריכה להיות בזה שאדם יודע איך להתקרב לשם מכל מקום. גם המנורה שהייתה בדרום, בבית המקדש, כל מקום שהיה בבית המקדש, כל מקום, כל זווית, כל סימן, כל כיוון לכל מקום, זה רמז משמיים למשהו. יש כיוון לכל דבר. כמו כמו למשל שהשדים נגלים לבני אדם בצד הצפוני. יש את הצד הצפוני, צד צפון, אדם ילך במדבר וימות כנגד הצד הצפוני, לצד צפון יתגלו אליו השדים. יש עם דלדים, אם אדם הולך כנגד צד צפוני, הם נגלים לו. נגלים לו לאדם כנגד הצד הצפוני. כל צד יש לו זמן מסוים ויכולת השפעה מסוימת, כנגד כל צד. ארבע רוחות הן כנגד אותיות שמו יתברך, שם הוויה. יש דרום, צפון, מזרח ומערב, וכנגד ארבע רוחות האלו, יש לך את שם הוויה ברוך הוא. גם במקווה, טובלים ארבע טבילות, טובלים אחד צפון, דרום, מזרח ומערב. מי שגם טובל במקווה יכול לכוון צפון, דרום, מזרח, מערב. להסתובב, ממש להסתובב, כנגד המקווה, כן. יש בזה כוונות, גם בזה, כנגד ארבע רוחות, ארבע רוחות. עכשיו, מה שהקדוש ברוך הוא עושה, מסוגלות מסוימת, שהכוח של הצד הצפוני יכול לגרום לעשירות. כמובן זה דברים רוחניים, זה סידור המיטה, דרום, צפון, יש סדר גם למיטה, אבל לא צריך עכשיו להפוך את כל הבית ולשבור את הקירות, וזה מי שלא יכול. קנית דירה מקבלן, וזה יצא בצורה הזאת שהמיטה בצורה הזאת. כל אחד יכול לסדר את הדברים באיזו צורה שהוא רוצה. אם הוא רוצה לבוא ולסדר את זה ולעשות שיפוץ, שיעשה, תבוא לברכה. אבל יש עניין בצדדים גם. כי לפי הצד בן אדם יכול לראות ממש, דבר יכול להתגלות לפי הצד, כנגד הצד שאתה מתפלל. לכן לא סתם מתפלל כנגד ירושלים, צד מזרח, יש סגולה ומעלה וחשיבות בצד הזה שזה מסוגל לקבלת התפילה. כנגד ירושלים, והיו עיני וליבי שם כל הימים, הסד היה למרחוק. צדים מרחוק. זה המשמעות של כוח התפילה, הכיוון, מזרח, מערב, אתה הולך לקבל את השכינה, בערב שבת קודש, אז אתה פונה למערב. או שיש לצדדים, יש מעלה וחשיבות. אז מסוגלות של הצד הדרומי, יכולת להמשיך לאדם חוכמה, והמסוגלות של הצד הצפוני, יכולת למשוך עשירות. עכשיו, אני לא יודע אם זה אדם ילך לשם ובצורו, יש המון עניים שהם בצפון, יש המון אנשים עשירים שהם בדרום. זה לא בדיוק גורם לזה שזה יהיה עשיר, זה פשוט סוג של מסוגלות מסוימת, אבל עדיין זה תלוי בהרבה דברים.
מה עשי לא מיטר?
אני לא חושב שאם אתה מטל את העני, אתה
בכלל אני חושב שלא... שמה?
שאם אתה מטל את העני, לא משנה
אפילו אתה מצחק לשבת, אתה יכול... נכון. צריך בסופו של דבר, צריך לדעת שמעבר לכל הסגולות, ולכל המעלות והדברים האלו, יש את רצונו יתברך, שהקדוש ברוך הוא קובע ורוצה בחוכמתו, שכך וכך יקרה וכך וכך יהיה, כך וכך יקרה וכך וכך יהיה, ולא יעזור שום דבר אם יעשה אדם ככה או ככה, או פה שיעבור, מה שהשם יתברך רוצה, זה מה שיעשה. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה, אדם יעשה גם כנגד כל הדברים שנגדו, יכולים להרוס לו, ולא יצליח להרוס לו. יעשה אדם נגד הישועה שלו. כל הטעויות האפשרויות שהוא יפסיד את הכסף שלו ועשה את כל הטעויות והקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יהיה עשיר כל ההזק הזה שהוא עשה לעצמו וכל הטעויות הכי נוראות הוא יהיה עשיר ויבוא האדם יעשה את כל הדברים הכי חכמים והכי מדויקים אם יבוא בן אדם עכשיו ממש ייקח יועצים יגיד לו תשמע אתה תשקיע במניה הזאת ובמניה הזאת בצורה הזאת בזמן הזה עם הצורה הזאת יעשה את זה והוא הכל לפי הטבע אמור להיות עשיר בן אדם שותה, לוקח את הממון שלו, משקיע על דברים שכולם אומרים זה חורבן, מה הוא עושה? וזה טעות, והוא משקיע ומפסיד ושם ושם ושם, ופתאום הקדוש ברוך הוא לוקח את המניה הזאת, רוק, מרים אותה, למקום שאתה לא יכול להבין. זה השפיל וזה ירים, הכל זה הקדוש ברוך הוא. וזה הלך מסודר לפי השכל שלו והפסיד, וזה הלך לפי ה... אתם שמעתם פעם את הבדיחה הזאת על מזל ושכל? היה איזה פעם מזל ושכל הלכו מזל ושכל הלכו ברחוב בא השכל בא המזל ראה שכל יושב על השוכב ויושן על המדרכה אמר טוב הוא יושב פה אני אלך לישון על הכביש הלך המזל לשכב על הכביש בא אוטו ראה את המזל על הכביש עלה על המדרכה דרך מזל ושכל הלכו מזל ושכל הלכו השכל הלך לישון על המדרכה המזל הנורשן המדרכה, אני שנה על הכביש, בא אותו, ראה את המזל על הכביש, עלה על המדרכה, תרס אותו.
איזה מזל יש?
לפעמים, אתם יודעים איך האחד היה מקבל אנשים לעבודה, הוא היה זורק את כל הקורות חיים, תופס אחד, ואמר, אני לא צריך אנשים בלי מזל. הוא היה בוחר אנשים, לוקח מכל הכמות, לוקח אחד, מקבל אותו. אז אמרו לו, מה אתה עושה? אני לא צריך אנשים בלי מזל. כאילו, זה שהוא נבחר, זה מזל שלו. יש לו מזל שהוא נבחר, אנשים כאלה. לפעמים, זה לא עניין של מזל. זה עניין שהקדוש ברוך הוא מחליט. אנשים לא מבינים שהכל זה רצון השם. ובסופו של דבר שמגיע רצון השם, בזה זה נגמר. הכל בהשגחה פרטית. שים לב ללשון סגולה. סגולה זה מסוגל. זה מסוגל לזה שזה יקרה, אבל אם אדם מתנהג בצורה שתמנע ממנו את כל הדברים הטובים, או שיש בידו גזל ומעשים רעים ועוונות וחטאים, ודברים שמעכבים את התשובה שלו ואת התפילה שלו מלהתקבל, אז מה יעזרו הסגולות שהוא יעשה? בסופו של דבר בשביל שסגולה תתקבל, על האדם להיות ראוי וכשר בשביל שהסגולה הזאת תתקבל.
אבל אפילו אם האדם ראוי ועושה את הסגולות, אם נגזר עליו שלא יהיה לו.
אז לא יהיה לו. לכן צריך לפייס ולנצח את הקדוש ברוך הוא.
הרב, למה השד הזה כתב מרירים
בתקופה הזאת? זה הזמן הזה בגלל הימים האלו שהם ימי דין, הם הולכים ומתגברים מראש חודש אב עד תשעה באב, ולאחר מכן הם מפסיקים, צריך מאוד להיזהר מזה, זה מ-10 בבוקר עד 4 בצהריים. בערך, נראה לי, מ-9 וחצי עד...
חזרת השליח ציבור.
לא לעמוד בין החמה לצל.
חזרת השליח ציבור, האם הציבור צריכים להגיד תגובת המשמחים מגוברים?
כן, אומרים את כל הנוסח. הכל אומרים. באתי שהשיבולי הלקט בסימן כף, אומר שזוצא לקדוש ברוך הוא נחת רוח הכי גדול בשעה שאומרים את הקדושה. מרימים את העיניים לשמיים ואומרים את הקדושה, קדוש, 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 גם אותם משבחים אומרים, אומרים את נוסח הקדושה, והוא הדין לגבי שאדם אומר את זה ביחד עם חזרת השץ, אומרים ביחד את זה גם המתפללים.
מה זה? לעשות תיקון חצות בבין
המצרים זה
יותר
גבוה? דרך אגב, הענייה הזאת שאומרים, עוד דבר שחשוב צריך להגיד את זה לאנשים, שכשם שהחזן מוציא את הציבור ידי חובה, אז גם הציבור צריך להוציא את החזן באמנים ידי חובה. כי החזן לא אומר אמן. אז הציבור שאנחנו אומרים אמנים, אנחנו צריכים להתכוון להוציא את החזן. בסימן סמכתת בשולחן ערוך בדין פורס על שמה, שאומרים בדין פורס על שמה, שאומרים שמה ישראל, או כמו דין ברכו את השם המבורך, אז הוא אומר ברכו את השם המבורך, אומרים ברוך השם המבורך לעולם ועד. פה החזן אומר ברוך השם המבורך לעולם ועד. הוא חוזר פעמיים, נכון? הוא אומר ברכו את השם המבורך, אז אומרים ברוך השם המבורך לעולם ועד. ואז חזן גם חוזר, ברוך השם המבורך לעולם ועד. אבל בקדושה גם אומר קדוש, אבל באמינים הוא לא אומר אותם. זה התקדש מרבה. אז אומרים הציבור אמן. חזן לא אמר אמן. אז הציבור התכוונו להוציא את החזן באמינים ידי חובה, שגם החזן יצא ידי חובה באמינים שהוא לא יכול לומר. זאת אומרת, אני אומר את ה... הבנתם את החילוק? מדין פורס על שמה זה דין שונה. כשאתה אומר את הברכו, אז בסופו של דבר אני כן יש לי עניין על הברכו. כי אני אמרתי ברוך השם ברוך לעולם ועד. אז אני עניתי. כשאמרתי את הקדושה, אני כן עניתי. אבל בקדישים יצטרכו הציבור להוציא את החזן, להתכוון אליו, שהחזן להשלים לו את האמנים שלו, כשאנחנו אומרים אמנים, מתכוונים להוציא גם את החזן. זה צריך חשוב לכוון, ואנשים לא יודעים את זה.
גם האמנים של החזן?
כן, גם את האמנים של החזן,
מתכוון. מה מספיק שאחד יעמוד
את
החזן שלו?
לא, הציבור, מישהו מהציבור אומרים אמנים, מתכוון. איך? בכל הקדישים, בכל האמנים, בקדיש, כן? כן, שיתכוון להוציא אותו ידי חובה. יש כמה מיני שליח ציבור. שליח ציבור אחד הראשון שעולה עד פסוקי דזמרה, מי פסוקי דזמרה ומי השתבח. מי השתבח שאומרים. המנהג אצל הנודע ביהודה, הוא היה מגיע לתפילה מהשתבח. היה נוהג להתפלל, הוא היה מתחיל מהשתבח. הוא היה יושב, לומד בחדר, והשתבח הוא היה מגיע, נכנס, אומר את הקדיש ומתפלל. עכשיו זה דין, שליח ציבור, היו כמה מיני שליח ציבור. בזמן הזה של פסוקי דזמרה, זה דין שונה. למשל, הרבה פעמים קורה שאדם מתפללים תפילה במניין, והמניין מגיע לאחר מכן, מתפללים תפילת עמידה, תפילת שחרית. ובינתיים עוד לא הגיעו ציבור, ורוצים להגיד קדיש על הרבי ישמעאל, 13 מידות התורה נדרשת, אז רוצים לחתום בקדיש, ואין מניין. ויש שם אדם שהוא צריך להגיד קדיש, או בתוך י"ב חודש, על אבא שלו, על אמא שלו. ואז נהיה מניין לאחר ברוך שאמר. אמרו ברוך שאמר, ואז התאספו שוב, באו יותר אנשים, ואז השאלה היא, האם אני יכול לומר את הקדיש באמצע פסוקי דה זמרה?
במזמור למזמור.
להגיד אותו, שמה להמשיך, כי כבר אין צורך, כי כבר אמרנו. אז אם יש באמת אדם שהוא אבל בתוך י"ב חודש ויש לו חיוב, אז הוא יכול להגיד את הקדיש בתוך הפסוקי דה זמרה אלו.
רק אם יש מישהו אבל שהוא בתוך החיוב, אם
להגיד, לא אין טעם, כאילו, מה להגיד? אתה רוצה להגיד שזה יש אדם שיש לו חיוב להגיד את זה, שיש לו את הטעם לבוא ולהגיד עכשיו, כי סוף כל סוף אנחנו מתפללים וכבר אנחנו גם בסדר העולמות, אנחנו בעשייה, יצירה, בריאה ואצילות. עכשיו אין טעם לעשות הפסק ביניהם, באמצע פסוקי דה זמרה. לא מברכים ברכות או דברים עושים באמצע פסוקי דה זמרה, ולא מדברים באמצע פסוקי דה זמרה, כי ברוך שאמר עד השתבח זה ברכה אחת. זה כמו ברוך שהכל נהיה בדבר, אתה לא מדבר באמצע שהכל, כי זה ברכה אחת. מי ברוך שאמר? עד השתבח, ומי השתבח מתחילים את התפילה. את הקדיש וכו'. אז לכן במקרה כזה שיש מניין שנאסף לאחר שכבר אמרו השם מלך השם מלך, ויש שם אדם שהוא בתוך בית חודש ורוצה לבוא ולהגיד את הקדיש הזה לעילוי נשמת האבא שלו, אז אפשר לעשות הפסקה באמצע הפרק ולהגיד שם את הקדיש ומיד להמשיך את סדר הפסוקי דה זמרה.
באמצע הפרק הרב או בסוף הפרק?
בסוף הפרק, סליחה, כאילו באמצע הפרקים אני מתכוון. בין הפרקים, לא באמצע הפרק, כאילו לא באמצע הפרק, אלא בין פרק לפרק, יותר נכון אני ככה, בין פרק לפרק. וכמובן צריך להיזהר במזמור יהי כבוד אדוני לעולם, ישמח אדוני במעשיו, כמו שכותב מרן החידה, יצמיד את הברכיים שלו, שיהיו כמו בתפילת העמידה, ולהיזהר ביהי כבוד השם לעולם מאוד מאוד, ככה הוא כותב, על מזמור יהי כבוד השם לעולם, מזמור לתודה, מרן שרון אומר לומר בניגון, שכל הקורבן בטלים מזמור לתודה אינו בטל. הקורבן תודה היו מביאים איתו 40 נחמים, שאנשים יסיחו בנפלאותיו של הקדוש ברוך הוא עם הקורבן תודה, שכמה שיותר אנשים יסיחו בנס וידברו, יאכלו מהלחם, ותגידו הרבה איזה ניסים שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא, ובמזמור יהי כבוד השם לעולם שמגיע, להצמיד את הברכיים בצורה כזאת, בשורה שאדם יאמר את המזמור הזה בכוונה, כי יש לו חשיבות גדול, ואם אתם רואים גם שיש ממנו שמות הקודש שיוצאים מהמזמור הזה, שין דלת יוד, השמות האלו יוצאים מהמזמור הזה בכל פסוק, כל תיבה, ובין הפסוקים, בצד, וצריך להיזהר מאוד מאוד במזמור הזה, ומרן החידה כותב, הצמיד את הברכיים שלו, ויאמר אותו בכוונה גדולה, כי הוא נורא מאוד מאוד. כמובן צריך להיזהר בכל המזמורים, ו... להגיד בכוונה, וזה דבר חשוב. כן. הם לא מסכימים להגיד? מה?
למשל אצל התימנים אחד לא מקדיש מלבד. אז אם יש כמה בבית הכנסת, אז אני רוצה שכל פעם זה מישהו אחר.
מה, מונעים מאדם להגיד קדיש? לא נראה לי.
לא, 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 לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
כן, הורים ברכו, כן.
היי בשקט,
אז שאומרים קדיש, שאומרים קדיש, צריך שיהיו לפחות כמה שומעים את הקדיש שאדם אומר. זה לא עוזר קדיש שאתה אומר אותו בלחש. אתה לא יכול ללחוש קדיש. כי אם אני לוחש קדיש, אז מי ישמע אותו? מי יענה? מי יענה אמן? תפסיק ללחוש. תגיד, אפילו בוא נגיד שיש מניין גדול. ואדם יש כאלה, למשל, בדוגמה אחרת, שהם מתביישים, בסדר? כאלה שהם מתביישים. אומרים קדיש, אז לפחות אם הוא מגביה את קולו שישמעו אותו שלושה, ארבעה אנשים, זה מספיק. לפחות שהוא אומר את זה בפני השלושה אנשים. אם הוא מגיע לבית כנסת שלא רוצים שהוא יגיד קדיש, כי יש להם זה, אז שיחפש מקום להתפלל. כן, שהוא יוכל להגיד קדיש, בוודאי, הוא צריך להגיד קדיש. זה לא נכון שמונעים את האדם מלומר קדיש. המנהיג רבי אברהם בר נתן, בספר המנהיג בסימן כ"ה, כתב שכל עניין הקדיש הוא נוסד על הגאולה. נוסד על הגאולה, זה המהות, ועם ישראל מצפים לגאולה, ולכן זה שבח מאוד גדול לקדוש ברוך הוא שאומרים אותו, והוא בחשיבות יותר מקדושה קדיש, יותר מקדושה במעלה שלו. אז לכן מאוד צריך להיזהר בזה, וכן לתת לאדם לומר קדיש, לא למנוע אנשים מלהגיד את הקדיש, אם יש להם על הקירים שלהם או קרובים שהם צריכים להגיד עליהם קדיש, וזה דבר מבורך שיגידו עם ישראל קדיש. תשובה לציון גואל.
מה שהרב דיבר אמר בין הדברים, שמי שאומר קדיש בשקט, כאילו הוא לא אמר קדיש.
מה זה אמר? לוחש קדיש? למי אני?
לא, יש כאן מניין שכמה אנשים אומרים קדיש, ואחד מהם אומר בקול, ואחד מהם אומר ממש בשקט ולא שומעים את הקדיש שלו. האם לוחש שהוא אמר קדיש? כי אף אחד לא באמת עונה לו אמן.
שעשרה ישבו.
זה תופס הרב?
לא חייב גם בעשרה ישבו. יש תשובה בשו"ת רב חיילים של רבי יוסף חיים, נידון שם על אם יש עשר שצריכים לומר קדיש. יש רק אנשים, ואין עניין. האם מותר לומר קדיש או שאחד מהם ישתוק ויענה? ואם צריך תשע, אחד יענה. אז מה שכולם אומרים, כי המלאכים בסופו של דבר עונים אמן. אומרים, ואמרו אמן זה המלאכים. אז אין בעיה שכולם יגידו את הקדיש. לא צריך שאחד יגיד, אני לא אומר קדיש, אני תורן. אתם אומרים קדיש, אני תורן, אני אשתוק ויגיד. כולם רשאים לומר את הקדיש, הם יכולים לומר את הקדיש.
אז לא חייב שעשר יענו אמן לפי מה שהרב אומר.
זה מה שאני אומר. לפחות שאדם יתפלל בציבור, או שאומר קדיש קום יתבייש, שיגביה את קולו, לפחות שישמעו אותו שלושה ארבעה אנשים. עדיף שישמעו אותו יותר, אבל אם הוא מגביה את קולו בצורה כזאת, שלפחות שומעים אותו כמה אנשים שלידו, שומעים אותו זה בסדר, הוא לא צריך לומר קדיש בקול, ואז הוא אומר, תשמע, אם אני לא אומר בקול, אני לא אומר קדיש. יש אנשים שהם מאוד מתביישים, אני הרבה פעמים לא יוצא לכם לראות אנשים שהם מאוד מתביישים, הם לא רוצים להגיד קדיש בקול רם, הם מתביישים.
ואם אף אחד לא שומע אותו?
אז יש פה בעיה, לא לוחשים קדיש, זה לא יכול לחוש קדיש, נגיד אני לוחש קדיש, להגיד קדיש בקול לפחות שישמעו שלושה ארבעה אנשים שישמעו את הקול שלי, אני מתפלל אני אומר, והיה ויש לו ציבור גדול שאני מתפלל, וזה אומר קדיש פה וזה אומר קדיש שם, אז נעמד איזה אדם מסוים שהוא אבל והוא אומר קדיש, אז הוא אומר אותו בקול נמוך. עכשיו לפחות שיגיד אותו בקול, שישמעו חלק מהציבור. הוא לא חייב להגיד בקול רם חזק שכל בית הכנסת ישמע כי הוא מתבייש. הוא יגיד, שמע, אז אני לא אומר קדיש. לא, לא נכון. תגיד לפחות שישמעו שלושה ארבעה אנשים. ישמעו. לא רוצה להשמיע את הכל בטוח.
למה? קוראים לזה תיקון חצות. למה לא עושים את זה זו בחצות? אין בעיה, אבל זה כי תיקון חצות צריך לעשות בלילה, מה העניין של זה ומה
הסבולה? תיקון חצות, רבנו חיים פלאג'י כותב שהמעלה והסבולה שלו אין לה שיעור, מציל את האדם ממיתת בנים, יראה זרע ויאריך ימים, ירום מזלו ואינו ימות, יהיה לו רפואה, יהיה לו בריאות, שמחה, המון השפעות ומעלות ומתנות טובות. בזמן הזה של בין המצרים עכשיו, כל רודפי השיגוע בין המצרים, יש מעלה גדולה להתאבל ולהצטער על חורבן בית המקדש. בימים האלה של בין המצרים אנחנו עושים, מי שרוצה, אנחנו מחלקים פה את התיקון חצות של ימי בין המצרים, שזו סגולה מאוד גדולה, הנה אפשר להגיד על נהרות בבל, זה קצר מאוד, עד הבית משמיים, עד אתה תקום תרחם ציון, רק את החלק של תיקון רחל. את החלק הזה אומרים בחצות היום, ובחצות הלילה אומרים ומתפללים שוב ועושים בכוונה. זה מעלה מאוד גדולה, מי שרוצה ואין לו יכול לקחת, יש פה חלוקה אחרת אם אתם רוצים יכולים לקחת. אז זה דבר חשוב מאוד להתפלל, שרוי לכל ירא שמיים שיהיה מצר ודואג החורבן בית המקדש, כותב מרן השולחן ערוך, ובאמת השפת אמת מגור אומר שאדם יכול למדוד את עצמו אם הוא ירא שמיים, כי ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מצר ודואג. אז אם אתה לא מצר ודואג, אז אולי אדם כנראה שהוא לא ירא שמיים.
טוב, אז עוד בתפילה שאסור להפסיק לקדיש בקדושה,
להפסיק
גם
לקדושה
לקדושה.
לא, לקדושה שמי עומד בתפילה.
אפשר
לטבול בבין המצרים בים, אין בעיה, רק לא לצחות ולא ללכת למקום סכנה ולא לעמוד בין החמה לצל. לא לעמוד בתפר, יש את החמה ואת הצל. אתם לא רואים שיש פתאום צל מאיזה בניין, אז יש צל, המים פה מוארים, פה המים לא. אל תעמוד בתפר, אתה יושב על כיסא במרפסת, אתה יושב על כיסא במסעדה בחוץ, אל תעמוד בין החמה לצל. יש שם היזק, מלאך מזיק בין החמה לצל.
מה אתה אומר?
אש תמיד תוקד על המזבח לא תרבה בשם הרמק. הרמק, הרמק כותב. זה מה שרצית לשאול? זה מועיל. הרמק כותב שהוא קיבל את זה מזקן, שכמובן זה מופיע בספר בית דוד ושלמה, שזה מיוחס לרבנו הרמק, הסגולה הזאת, שהוא כותב שמסוגל לומר את הפסוק, הוא קיבל מזקן. כמובן איפה שהוא אומר שהוא קיבל מזקן, אתם בטח מבינים שזה לא זקן, זה מישהו שהוא הרבה יותר מזקן, הכוונה זה אליהו זכור לטוב. זה לב טהור ברא לי אלוהים ואורך נכון חדש בקרבי, השיבה לי ששון אישך ואורך נדיבות תשמחים, הופכים את הכף יד שלוש פעמים על המצח ואומרים את זה. אבל מה שהוא עצמו שואל זה על אש תמיד תוקד על המזבח לא תרבה, שאדם מגיע לבית הכנסת רוצה לערוך תפילה ולפני ויש לו מחשבות זרות, הוא אומר הרבה פעמים אש תמיד תוקד על המזבח לא תרבה, אש תמיד תוקד על המזבח לא תרבה, וזה מועיל. איך? עוד הפעם, סליחה. כן, כן, זה מועיל מאוד, תגרש מחשבות רעות. זה גם מנקה את המחשבה. השיבה לי ששון אישך ואורך נדיבות תשמחני. עכשיו צריך אפיית ככה, השיבה לי ששון אישך ונדיבות תשמחני. לב טהור ברגל ואורך נדיבות תשמחני. יותר סגולה ללמוד משניות זבחים ולקדש את המחשבה ו... זבחים. זה מקדש את המחשבה, זה סגולה בשם הרבי מרימנוב, לקדש את המחשבה, זה מסוגל, בית המקדש, תבנית בית המקדש, כלים, כל מיני דברים שקשורים לבית המקדש, זה מזכך את המחשבה. הטור בסימן צדיק כותב שבשש לאדם מחשבה זרה בשעת התפילה ישתוק. אז משמע שאתה רואה ששתיקה גם מועילה לתאר מחשבה, עצם השתיקה. עכשיו יש לך מחשבה זרה, תשתוק. שתיקה זה סוג שגם מנקה אותה. שתיקה, סוג של זה ניסיון כלשהו.
אז
את מה? כן, כדאי לו ציבה. לא שומע?
אם אני אוהב תפילת
18... לא, ודאי שלא אומר במשת תפילה, כלום. במחשבה כן, אבל מה שהוא מדבר זה על לפני התפילה. להגיד את זה הרבה פעמים זה טוב, יש תמיד תוקד על המזבח לא תרבה, יש תמיד תוקד על המזבח לא תרבה, זה מסוגל לזכך את הנפש וכל.
טוב צדיקים... עד המחשבתים יש תשעה, מובטח שיהיה עשירי? תגיד את זה, עשיתם לי תשעה, מרניין, איפה עשיתם מובטח שיהיה עשירי? יש? זה מקום?
אולי זה ירושלמי פתחים בפרק ה', לא בלשון הזאת, משום שהמתחיל ממצווה צריך לגמור את המצווה. כל מצווה שאדם מתחיל צריך לגמור אותה, אז כאילו אם התחיל מצווה, מן הסתם יהיה לו איך לגמור אותה. משמיים, כאילו יסייעו בידו. אבל... אולי יבוא, אולי יבוא. אבל אדם מתחיל מצווה, מן השמיים יגלגלו על עצמו, שבעזרת השם יצא את זה. כל מה שאדם מתחיל מצווה, צריך לסיים את ה... מצווה, ירושלמי פסחים פרק י. הלכה, פרק י זה הלכה י.
טוב. יש עשרה כהנים. הם עושים גניין, יש עשרה כהנים. מי עושה בכלל? מי אומר להם את
הבקצוענים? שיכתבו. מה הבעיה?
לא, אבל הוא
כהן. אז הוא מגיע לברכה ואני מברך. והם אומרים את הברכה, כמו שהיו נוהגים פעם לעשות. פעם הוא נוהגים להגיד את הברכה, אומרים את הברכה והם מברכים. ברכך השם, ישמעך, יאיר השם,
אבל לא כולם אומרים ביחד?
הם אומרים ביחד, כן? שבת שלום, שבוע טוב. או שבת, אנחנו בשבת עדיין. שבת שלום, עוד לא עשינו ערבי. מה זה?
אם אדם קורא כל יום תיקון חצות, בלילה, זה כבר לא מרגש אותו, סתם טקסט כזה קורא, הייתה לקרוא. מה אפשר לעשות? אולי
הרב יחבר לנו איזה
תפילה,
נתרגש קצת. יש פירוש
של התיקון חצות. כואב, אם כשאדם אומר תיקון צרות, תיקון חצות, הוא צריך לכוון שכל הצרות שיש בעולם ובחיים, וכל הבעיות וכל הפרדות וכל האיסורים, הכל גנוז בתיקון חצות. ובתיקון חצות אפשר לפתור את כל הבעיות שיש. ואני אומר לכם, סגולת תיקון חצות זה סגולה לבית, זה סגולה לדירה נאה, זה סגולה לדברים טובים, בעיות של מגורים, דברים של בית, תיקון חצות. זה גם שלום בית, זה גם זיווג, זה גם פרנסה, זה מעלות גדולות מאוד, תיקון חצות, כמה רגעים, ארבע דקות, אתה אומר את זה בחצות לילה ואתה זוכה לברכות. ומי שקשה לו לחכות לחצות, אם יוצא חצות 1:25, 1:15, 1:40, לא יודע, כל פעם יוצא זמן חצות אחר, תלוי מתי צריך לבדוק בלוח שנה, אז אפשר לסמוך על הקומנה ולעשות את זה ב-12. שאומר תמיד שהזייגר יורה על חצות ב-12. כן, אז זה הקומנה, אבל עדיף לא לעשות את זה כמו שצריך בחצות, כמו שצריך. ו... רגע, רגע. ולזכור לומר ברכות השחר. כי אדם מתחבר לאור מהר יותר. אז אם אמרנו כבר, מגיע חצות, תגיד ברכות השחר, בלי ברכות התורה, להם כן ישנת לפני. אבל אתה רוצה לדבר ברכות התורה שוב. בסימן מנזיין, מרן השולחן ערוך אומר, שצריך להיזהר מאוד בברכות התורה, צריך להיזהר בה מאוד. הזהירות צריכה בברכת התורה מאוד מאוד. שימו לב, שהכל אנחנו מברכים כמה פעמים ביום, אבל ברכות התורה אנחנו לא מברכים לפעם אחת, אנחנו חייבים לעסוק בתורה כל הזמן. אין לך פטור, אין לצריך לדעת מהתורה. אין לך פטור מלהפסיק בלימוד תורה, אתה צריך ללמוד אותה כל הזמן. אסור לך להפסיק את הלימוד. אז הלימוד הזה אסור לו להיות הפסק. אז לכן, שינה מהווה הפסק, אבל שינת לילה, לא שינת יום. לכן לדעת המשנה ברורה, אם ישן ביום, יערער ברכות התורה בליבו, אם ישן ביום. יערער בליבו, לדעת הכף החיים לא צריך. אבל לדעת המשנה ברורה, ישן ביום, יערער ברכות התורה בליבו. בלבד. עכשיו, הנה שינת היום. בשינת הלילה, חוזר ומברך. כל חצי שעה זה הפסק, מברך. הגיע חצות לילה, אדם היה נאור, יברך ברכות השחר, מיד אחר מכן יעשה תיקון חצות בכוונה, ואם הוא יכול עוד ללמוד משהו, או ללמוד מסכת מידות, או מסכת תמיד, תבוא עליו ברכה. מסכת תמיד או מידות. זה חשוב מאוד, ללמוד על בית המקדש, ואז ללכת לישון. ללמוד קצת על בית המקדש, ואז ילך לישון.
בוא
נתבלבל בבוקר, לעשות ברכות מזמן. שיהיה בכלל טובות, שיהיה חיים טובים לכולם, ישועות מהשמיים. כל הברכות, השפעות הטובות לכולם, ישועות. כן, נזמן.